שפעם אחת אלתרבי הגיע לאיזשהו עיר שהיו שם הרבה שהתנגדו לחסידות, היו להם הרבה שאלות. אלתרבי הסכים להיכנס שם לבית הכנסת, לבית מדרש, ואמר שכל שאלה שישנה, לא חשוב אם בניגלה, בחסידות, כל נושא שישנו, כל שאלה שישנה מוכן לענות תשובה, ובזה להוכיח הכוח של חסידוס והאמס שיש בחסידוס. ובאמת התאספו שם קהל גדול מאוד, ואלתרבי נעמד על הבימה ואמר שלפני שיתחילו לשאול את השאלות, לפני שהוא ייתן תשובות, הוא רוצה שינגנו ניגון חסידי. ואלתרבי התחיל לנגן ניגון חסידי עד שהקהל למד את הניגון, וכולם התחילו לנגן וניגנו את הניגון ונכנסו בתוך הניגון כנראה. ובסוף הניגון אלתרבי פנה לקהל ושאל האם יש למישהו שאלה, האם מישהו שרוצה לשאול איזושהי שאלה. וכולם באמת נעמדו דום, לאף אחד לא היה מה לשאול, אף אחד לא שאל שום שאלה. ואלתרבי אמר, אם אין שאלות אז הוא יכול לעזוב. ובאמת אלתרבי עזב את העיר. יהודי אחד שהיה שם בתוך הקהל, הוא הבין שפה משהו קרה, אז הוא רץ אחרי אלתרבי עד שהוא תפס אותו ושואל אותו. הוא אומר, אני מבין שמשהו פה קרה שסידרת שלא ישאלו שאלות, אבל בעצם הייתה לי שאלה קודם, אז איך פתאום אין לי שאלה? אלתרבי אמר שמה שרציתי להוכיח, שכששרים ניגון אפשר להתעלות בעולם כזה, במצב כזה, עולם שאין כבר שאלות שם. יש הרבה שיש להם שאלות, לפעמים התשובה נמצאת בתוכנו, התשובה נמצאת אם אנחנו נתחיל קצת לחשוב לפי אמת ונרצה את האמת, לא רק לבוא, כמובן חס ושלום לא מדברים על אלה שבאים לקנטר, אלא מישהו שבאמת יש לו שאלה, לפעמים הוא צריך פשוט לעלות עוד מדרגה, מדרגה אחת, ואז כל השאלות וכל הספקות וכל הטיובים פתאום מקבלים תשובה חדשה. למה נזכרתי מהסיפור הזה? אני רוצה לצרף אתכם לחוויה שהייתה לי בפעם הראשונה שהגעתי לרוסיה, זה ממש בימים אלה, חוץ מזה שביקרתי בערים הגדולות, מוסקבה, אז היה לנינגרד ועוד ערים גדולות, שלחו אותי לעיר במה שהיום נחשב נקרא גרוזיה, בטיבליסי. הגעתי לשם, זה היה בכלל סיפור בפני עצמו, היה שם קהל גדול בבית הכנסת, זה היה אחד ממקומות שכאילו היה נחשב ששם הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אפשרויות ליהודים, שם אפו מצות בגולוי, עשו שחיטה בגולוי, מה שלא היה בשאר המקומות ברוסיה. ונכנסתי שם לבית הכנסת והתחלתי, ביקשו ממני לדבר אחרי התפילה, התחלתי לדבר ולספר וכולו וכולו, ואני רואה שמאוד פלא בעיניי, בכל מקום שהסתובבתי ברוסיה כולם הכירו את הרבה. הרבה היה כמו אבא שלהם, כל אחד ידע שיכול לשלוח שאלה ולקבל תשובה, הדרכים, איך שאלו שאלה ואיך קיבלו תשובה, זה היה גם מסכת בפני עצמה, הכל היה ממש בסודי סודות. אבל פתאום הגעתי לשם, אני מדבר שם על הרבה, הרבה מלובביץ', ואף אחד לא מגיב, זה כאילו במקומות אחרים ראיתי איזשהו הערכה וכבוד וצמאון לשמוע מילה של הרבה, ושם ממש כאילו לא מכירים אותו, ולא מבין עוד ועוד, אני מספר שיש וורד כזה ועוד משהו ועוד משהו, פתאום אחד מהאנשים שם בקהל נעמד ואומר, על מי אתה מדבר? אמרתי על הרבה וזה, אומרים, אולי על אדמו"ר? אמרתי, כן, כן, אדמו"ר. פתאום כל הקהל קם ועמדו ממש ככה כמה דקות, מדבר על אדמו"ר ואתה יושב בישיבה, איך אתה יכול לדבר על אדמו"ר בישיבה? אז הבנתי שגם לגרוזיה הרבה הגיע, ואז התחלתי שם לדבר עם אנשים פה ושם, ופגשתי יהודי חסיד, קראו לו מלקין, היה יהודי מאוד מעניין. אני אספר לכם הסיפור מה שהיה. אחרי כמה ימים שכבר דיברנו, למדנו ביחד וכולו וכולו, יהודי זקן חסידי, הוא אומר לי, אני מבקש ממך טובה, אם אתה יכול לבוא אליי הביתה. אבל תנאי אחד, שכשאנחנו מגיעים אליי הביתה, אתה אילם חירש. אתה לא מדבר ולא שומע. אמרתי, מה התנאי שלך? אני לא מבין, אבל אני מוכן לקבל כל תנאי, אם אתה מזמין אותי אליך הביתה בשמחה. בקיצור, מגיעים אליו הביתה, פוגש אשתו של היהודי הזה פוגש אותנו, והוא מדבר איתה ברוסית. אני אז כבר הבנתי קצת. בקיצור, הוא אומר לה שהוא מבקש ממני אם יכולה ללכת לחנות, לקנות משהו, זה אחרי 10 דקות שיושבים שם, וכל הזמן הוא מסביר לה שאני באמת אילם וחירש, אני לא שומע ולא מדבר וכולו וכולו. בסוף, כשסוף סוף שכנע אותה ללכת לחנות, היא התלבשה ויצא, אז הוא סוגר את הדלת ואומר, עכשיו אתה יכול כבר לדבר, אתה יכול כבר לשמוע. אני לא רציתי שאשתי תדע שהבאתי מישהו מחוץ לארץ אליי הביתה. אפילו אם היית מדבר ברוסית, היית מבינה שיש לך מבצע, שאתה לא מדבר טוב, היית מבינה שהגיע מישהו מחוץ לארץ אלינו הביתה. אני לא צריך שהיא תדע את זה. ואז הוא מכניס אותי לאיזשהו חדר, מביא סולם, מגיע לארון העליון שם, מוציא משם מה שהיה פעם, איך נקרא, מגנטופון, אבל מהישנים, עם פטיפון, לא פטיפון, זה היה כזה עם גלגל ש...
סלילים גדולים
כאלה. סלילים גדולים. לא יודע איך זה נקרא, בקיצור, שם גלגל אחד, הוא צריך לחבר בצד השני, ומכניס את זה, ואז הוא אומר לי, אני רוצה שתסביר לי העומק של הניגונים האלה. ובאמת, מה זה היה? זה היה קסטה כאילו, לא יודע איך זה נקרא, של ניגונים חסידים מהחדשים שהתחילו לשיר בשנים האחרונות. הוא ידע ניגונים חסידים שהוא שמע בלובביץ' עדיין, אבל ניגונים של היום הוא לא הכיר אותם. אז הוא רצה לשמוע מה הניגונים האלה. וישב שם, וכל ניגון שהוא שמע היה ממש אצלו דביקות. ואז הוא אמר לי שאני לא יכול לשמוע את הניגונים האלה ברגע שאשתי בבית, כי לא מבינה כמה אני קשור, ואני יודע שאם יקראו לה בקג"ב ויתחילו ללחוץ עליה, היא תצטרך לדבר, ואז יוודא להם מי אני ומה אני עושה, ואז אני מכניס חס ושלום עוד יהודים בסכנה. על עצמי אני לא דואג, אבל אני לא רוצה להכניס יהודים אחרים בסכנה. וככה ישבנו שם חצי שעה, 40 דקות, שמענו ניגונים, ואני, הקוטון, הייתי צריך להסביר לו מה הניגון הזה, והזמר בשבוכין החדש, ועוד ניגון חדש שרבי לימד בשנים מהם, ממש ניגונים שאנשים לא הכירו אותם קודם. ואז ראיתי מה הפירוש, מצד אחד פחד, מצד שני מסירות נפש, ומצד שני הרגש חסידי. הפחד היה כל כך נורא שאנשים פחדו מהאישה עצמה, מהכרס הבית שהוא נמצא יחד איתה כל הזמן. היא בעצמה לא ידעה כמה הוא פעיל וכמה הוא עושה וכמה הוא חוסיד וכמה הוא בתוך עניינים. איך הכניס אותנו לרוסיה? עדיין תחת השלטון. אנחנו הגענו כמו תיירים. אנחנו הגענו כמו תיירים ושילמנו להיות במלון כל לילה, וכאילו אנחנו יוצאים לסיור בעיר, והם כל בוקר הם חיפשו אותנו להביא אותנו לסיור, ואנחנו כאילו איבדנו אותם, הם איבדו אותנו, וכל לילה היינו מתלוננים איך קרה שאנחנו היינו שם ואתם לא פגשתם אותנו ולא הבאתם אותנו לסיור, היינו צריכים להסתובב לבד. אבל היו הוראות מאוד קפדניות מהרבה איך להתנהג שם. כי בתוך המלון שמעו כל מה שמדברים, כל טלפון שעושים שמעו, אם אתה נוסע בטקסי אז היה בן אדם של הקג"ב שעקב אחריך. אז הכל היה צריך להיות, היה כמו סרט זה, היו צריכים לקחת את המטרו שזה כמו רכבת תחתית, ואז היית מגיע לאיזשהו מקום, שם היה יהודי חסידי שהיה פוגש אותך מראש, שהיו מסדרים את זה, ואז אתה היית רואה אותו, הוא היה רואה אותך, הוא היה מסתובב ומתחיל ללכת, ואתה הלכת אחריו, נגיד חצי בלוק אחריו, עד שהגעת לתוך בית, ואז בתוך בית לתוך דירה. ברגע שנכנסו לדירה, סגרו את כל הסורגים והכל, ואז היית יכול לדבר. ואנשים פחדו לא רק לדבר בטלפון, כמו שאמרו אז, פחדו לחשוב משהו לא כמו שצריך להיות. אנחנו היינו שם חודש וחצי, כל הזמן דיברו, אפילו היו בתים שם שלדבר היה אסור, כי ידעו ששם הקג"ב שומע, וצריכים הכל לכתוב על, היה כזה נייר שכותבים ואחר כך מורידים וזה נמחק, ועוד הפעם כותבים וזה נמחק. וככה היה הסדר אז. זה היה, אני הגעתי כבר כשזה היה הרבה יותר קל, זה ב-87, תושם ממחס, חשבן. אבל מה שסיפרו, מה שהיה בשנים לפני זה, זה היה ממש פחד נוראי. הם עקבו אחרי כל, אנחנו הלכנו ברחוב אחרי התוודות חסידים, עקבו אחרינו, קמנו בבוקר, יוצאים מהמלון, ראו מישהו עוקב, אז היית צריך עוד פעם לחזור למלון ועוד פעם לצאת ושלא יראו אותך. וזה היה סיפורים הסיפורים. מצד אחד ידעו את הכל, עקבו אחרינו, מצד שני אסור היה למשל יומיים אחד אחרי השני ללמוד באותו מקום. כל יום היו צריכים ללמוד במקום אחר, כי אם היו רואים אותך, מחר היו מגיעים לבדוק מה קורה. וככה זה היה, אבל בשבילנו זה היה מאוד קל. לנו היה פספורט חוץ לארץ, היית יכול לצאת כל רגע ומקסימום יכניס אותך לבית כלא לכמה ימים. אבל היהודים המקומים שם, הם חיו מתוך פחד אמיתי, אבל הפחד הזה לא פגע בהם, לא נגע בהם בכלל. הם המשיכו לעשות כל מה שצריכים לעשות. מה שאנחנו עשינו לא היה כל כך אסור על פי החוק. מה שהם עשו, עיקר הבעיה, מה שהרבי כל הזמן דרש וטבע, שאנחנו לא נסכן את היהודים המקומיים. אני אספר סיפור קצר. היה פעם התוודות בשבת, והרבי דיבר על זה שהגיע יהודי חזרה מרוסיה. הרבי דיבר על זה גם ברמז, אבל הגיע יהודי, ומה היה הסדר? לפני שיצאת, היית מקבל רשימת אנשים, שמות של אנשים, היו מסבירים לך איך הם נראים, ומספרי טלפון, והיית צריך לזכור מספרי טלפון בעל פה ושמות של אנשים בעל פה, ואז היית פוגש אותו, את היהודי הזה בבית הכנסת, היית מבין מי זה, ואז מטלפון ציבורי ברחוב היית מתקשר אליו, אם היית צריך להתקשר, היה סיפורים שלמים. אז כל זה היית צריך לזכור בעל פה. השמות, איך זה נראים, המספרי טלפון, מי זה מי, מי אחראי על מה, מי אחראי על מקוויס, מי אחראי על קבורה, מי אחראי על בריסין, מי אחראי על כל הקהילות ברחבי רוסיה, וכך היה סיסטמה שלמה שבמקום שם שדאגו על כל הנושא היהודי. מי שאחראי על חופה וקידושין, על כל נושא היה מי שאחראי. והכל היית צריך לזכור, ואחר כך כל הבקשות שלהם היית צריך לזכור. אז היהודי הזה, חוסית גדול, חזר חזרה, והבין שהפקר כזה זה לא שייך להמשיך כל הזמן ככה, אז הוא עשה ספר טלפונים, שמות של אנשים, ורשם שם את המספרי טלפון, שלא יעברו בעל פה מאחד לשני וכולו. עשה שלושה עתיקים, אחד בשבילו, אחד בשביל הארגון ששלח את האנשים לרוסיה, ואחד הוא הכניס לרבה. בשבת היפה ברנגן, הוא הכניס את זה כנראה ביום חמישי-שישי, בשבת היפה ברנגן, והרבה צעק במשך 40 דקות, שיש הלבדי כבומבה, זה בומבה חיה, שיכולה להתפוצץ כל רגע. ומיד אחרי צייס השבת, שיקח את העמודים האלה שהוא התפיס, ושכל העתק שיש, שימחק לגמרי, שלא ישאר שום זכר. חס ושלום, כמה זה יכול להיפגע ליהודי הזה שנמצא בתוך הרשימה הזאת. וכולו וכולו, הרבי דיבר 40 דקות על זה. צעקות נוראות. כמובן שמיד אחרי שבת, עתק אחד היה אצל הרבי, ושתי עתקים האלה נעלמו, אבל ככה זה התנהל שם, כל העבודה היה הכל במחתרת, הכל... שחס ושלום לא יזיקו ליהודים האלה שנמצאים שם. אבל זה פרט. האמת הוא שעם כל הקשיים שהיו שם, היו יהודים, היה אחד יהודי שקראו לו רב גצ'ה וילנסקי. בבית שלו, חוץ מזה שהוא זה שהיה בקשר עם כל אנשים שהגיעו מחוץ לארץ, בבית שלו התקיים כל שבת מניין, כי לבוא לבית הכנסת לאנשים היה... לא רק פחד, ברגע שאתה נכנס לבית הכנסת רושמים אותך, זהו זה, אתה כבר מסומן. אז אנשים היו מגיעים אליו הביתה לעשות מניין, זה היה גם סכנה. והוא ישב שם וקירב עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. לא היה יהודי אחד שהתקרב ליידישקייט שלא עבר דרך הבית שלו. בית חב"ד תוסס בזמן הקומוניזם. אז אתה רואה יהודים כאלה, אתה אומר, מה אנחנו ומי אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות לעזור להם? ואין ספק שהתוצאות שרואים היום זה הכל בזכות המסירות נפש של היהודים האלה של אז. אני אספר עוד סיפור קצר. כשאני הגעתי לשם, אז ביקרתי שם בבית הכנסת מרינה רושה, שכל הבית הכנסת היה בית הכנסת שנבנה מתוך מסירות נפש. מה היה הסיפור? הקומוניסטים רצו להרוס בית הכנסת, אז היהודים שהתפללו שם, חסידים אמרו שלפני שאתם תרסו את בית הכנסת הם צריכים להרוג אותנו. הם נשכבו על הרצפה ואמרו, כל זמן שאתם לא הורגים אותנו, אסור לכם להרוס את בית הכנסת. אנחנו נשארים פה, אם נצטרך למות מרעב, נמות מרעב. אנחנו נשאר פה עד שלא תרסו אותנו, ואחרי זה תוכלו להרוס את בית הכנסת. להם היה חשוב כן לסגור את בית הכנסת, ובסוף הגיעו לפשרה שנותנים שטח אדמה, ואם אתם רוצים תבנו שם בית הכנסת, בית הכנסת הזה אנחנו צריכים. כך הרסו באמת כל הבית הכנסת ברחבי ברית המועצות. נשארו רק ממש שתיים שלושה. היום ברוך השם כשבונים מחדש, הכל בונים בית הכנסת מחדש ומקוואות מחדש ותמותרת מחדש וישיבות, הכל זה מאפס. לא נשאר שום דבר. הצליחו ב-70-80 שנה להרוס את הכל. כל מבנה יהודי, לא רק רוסיה, כל המדינות. רק שתבינו, במוסקווה היו פעם 60 בתי כנסת, ובמוסקווה נשאר בית הכנסת אחד שהיה בידיים של הקג"ב, אבל הבית הכנסת היחיד שלא היה ממש בידיים שלהם היה בית הכנסת במרנה רושה, שבנו, נתנו להם שטח, והחסידים אז בנו בית הכנסת. בקיצור, בנו בית הכנסת, והבית הכנסת הזה פעל עשרות שנים, עד שיום אחד הגיע לרוסיה שליח מהרבה עם הוראה לבנות שם מקווה. זה החידוש בכלל, שהרב מבקש שיבנו מקווה בזמנים ההם, זה ממש מסוכן וכולו, אז החוסד הזה הגיע ראש חידש אוב, השליח הזה מהרבה, והרבה ביקש שיבנו מקווה כמה שאפשר מהר. אחד מהיהודים שם שאל שאלה, הרי אסור לבנות בתשעת הימים, מבנה של שמחה וכולו, איך מגיע הוראה כזאת? אז אולי נתחיל אחרי תשעה באב. אז השליח הזה אומר, אם הרבי רצה שתבנו אחרי תשבה, ושולח אותי אחרי תשבה. רבי שלח אותי עכשיו, כנראה צריכים לגמור את זה עד תשע באב. החסידים שם לא יודעים חוכמות, החליטו שהם בונים מקווה ושעד תשע באב זה יהיה בנוי. איך בונים מקווה בתוך תשעה ימים? בפרט ברוסיה שאין לא חומרי בנייה, לא שום דבר. בקיצור, הם נמדו ברחוב, וכל מסעית שנוסעת, עצרו את המסעית ושאלו מה יש לך שם בפנים. למישהו היה חרסינה לקחו, מישהו היה צמנט לקחו, מישהו היה... מה שמצאו לקחו, עברו חיילים שם, שכנו אותם לבוא לחפור את המקווה. וכך עמדו יום ולילה, תשע ימים, עד שבתשע באב כבר המקווה הייתה בנויה. תוך תשעה ימים בנו מקווה, בר על גבי בור עם כל הידורים. כמובן שמקווה הייתה נראית אוכם וי, אבל בנו מקווה. בקיצור, אחרי כמה ימים, מול הבית הכנסת יש משרד של הקגב, בניין שלם של הקגב, נכנסים לבקר בבית הכנסת אנשי הקגב, מצאו מיד את המקווה, אמרו מה זה? אמרו איזושהי בריחה, ופה ושם אמרו אנחנו יודעים, אתם ידעתם שאנחנו בחופש, אם אנחנו לא ידענו, אתם ידעתם שאנחנו בחופש ובניתם משהו נגד החוק, מי נתן לכם רשות? אמרו אנחנו סתם בנינו בריחה פה ושם אנחנו יודעים בדיוק מה זה, בקיצור, תוך כמה שעות הגיעה המסעית עם צמנט, סגרו את המקווה, מלאו את זה עם צמנט, כיסו את זה עם פרקט יפה, ואמרו, מהיום והלאה, אל תעזור לעשות משהו בלי רשות. יש לכם מזל שאנחנו מכניסים אתכם לבית כלא, מהיום והלאה כל דבר ברשות, פה יהיה חדר המתנה להיכנס לבית הכנסת, שום מקווה, שום דבר. טוב, דבר ראשון הם הבינו שהרבי כנראה ידע שהם יוצאים לחופש לשבוע, בדיוק בקיץ, ולכן שלח את השליח לבנות את המקווה. אבל מה שלא הבינו, מה החוכמה שהרבי שולח מישהו לבנות מקווה, אחרי יומיים סוגרים את זה. אז דרך שליח שלחו מכתב לרבי, שאלו מה עלינו לעשות עכשיו. סוף סוף היה לנו מקווה, יומיים האנשים היו יכולים לטבול, ועכשיו עוד הפעם אין מקווה, מה לעשות הלאה? כמובן, רק שתבינו, כשאין מקווה, מה עשו חסידים פעם? הלכו לתוך הנער, איה, הקרח, עוד מעט נספר לכם סיפור חסידי שתמיד מספרים אותו ברוסיה, אבל זה המסר שלו מאוד חזק. בקיצור, כתבו לרבי מה לעשות עם המקווה הזה, הרבי ענה, זה בטוב שממבוב. הרבי ענה שינצלו את הדיפלומטיה השקטה כדי לברר אצל הממשל, הרי הם כל הזמן צועקים שהם נותנים חופש דעת, והרי ידוע מה שרבי כמה וכמה פעמים דיבר שלפי הקונסטיטוציה של ברית המועצות יש חופש דעת לכל בן אדם. איך נותנים חופש דעת אם סוגרים מקוואות? משהו לא מסתדר עם מה שאתם אומרים ומה שאתם עושים. אז שישאלו את השאלה הזאת דרך דיפלומטיה שקטה, לא לעשות רעש, אבל בשקט שישאלו את השאלה הזאת. ברגע שהתשובה הזאת התפרסמה, אז כל השלוחים בעולם כבר שמעו על זה, ובהשגוח הפרוטית בדיוק באותו זמן גורבצ'וב היה בסיור באירופה. כל מיני מדינות הלך לבקר, לתפוס קשרים וכולו, כל מקום שהגיע, לפעמים עיתונאים... יהודיה שביקשו שיתפללו בעבורה זה טבע בס אלקה. הלחיים שירפו השלימו קרבה...
אמן.
למעלה מדרך הטבע, טבע ניר וניגלה, לחיים.
אמן.
יש מאמר של אלתר רבי, דבר ראשון, הסיבה שיהודים לא מתעוררים לעשות דברים עד מסירות נפש, דבר ראשון זה השם אם אנחנו. זה כי אנחנו לא מדברים איתם, כמו שעכשיו ממש ברגע זה יהודי אמר לי, דבור עם היצא מן הלב נכנוסים מן הלב ופעלים פעולוסם. אם מישהו מדבר דברים יוצאים מן הלב, מה פירוש יוצאים מן הלב? שזה לא הוא. לפעמים אנחנו ניגשים ליהודים, מבקשים ממנו לעשות מצווה, הוא חושב שעושה לנו טובה על זה שיעשה מצווה. הוא צריך להבין שאנחנו רוצים את טובתו, שאנחנו באמת מאמינים שזה טובה שלא בגשמס. מי לא רוצה לקבל מתנה? מי לא רוצה לקבל שיהיה טוב? ברגע שאנחנו משוכנעים שזה באמת טוב לו, וזה דבור עם היצא מן הלב, אז בוודאי נכנסים אל הלב. זה... 100%, זה לא שייך אחרת. לא רק שזה כתוב ככה בממורי רזל, זה ככה מציאות. ברגע שמדברים עם יהודי ונותנים את כל עצמך ליהודי הזה שירגיש שבאמת אתה אוהב אותו, אתה רוצה טובתו, אתה באמת רוצה שיהיה לא טוב בגשמיס וברוכניס, הוא יעשה מה שאתה מבקש. אבל זה הדרך, לא יודע, קלה, קשה. אבל לפעמים רואים שיהודים נמצאים ברוך השם היום במצב של הרחובה. כשהיה המצב של קומוניזם, היה קשה, אז יהודים באמת עמדו במסירות נפש. הרב מביא במאי בלבד התצווה, שכשהיה מערב עד בייקר, כשהיה חושך, עד פתאום מתעורר מסירות נפש. כשפתאום נהיה תומיד, שיוצאים לרחוב ויש הכל גש מזורוך, נשוכחים לקדוש ברוך הוא. למה זה ככה? ולמה עושה השם ככה? למה זה באמת קורה שהניסיון של השירות זה ניסיון הרבה קשה יותר מאשר ניסיון של הניוס? כשחס ושלום קשה, יהודי כמו שלום מרדכי רובשקין, אנחנו מסתכלים אחורה 8 שנים נשיאי נס יום יום. אני הייתי שם בבית כלא, ראיתי סוג אנשים מסתובבים סביבו, זה אויים ונירה. להישאר חזק, לא רק להישאר חזק, אלא לצאת עוד יותר. אני הכרתי אותו לפני שהוא נכנס לבית כלא, הוא לא היה כזה. הוא היה יהודי מיוחד וחוסיד וכולו, אבל לא אמונה בתוכן שיש לו היום, ולא מסירות נפש שהיה לו ב8 שנים. המסירות נפש גילה לו כוחות פנימיים מיוחדים. אז השאלה, למה דווקא כשזה קשה פתאום מתעורר? למה דווקא מישהו שחס ושלום מתחתן עם גויה פתאום תופס מה קורה אצלו והוא מוכן ללכת עד הסוף? ויהודי שברוך השם חי, הכל בסדר אצלו, הוא לא... יש יהודים שלהם לשמור שבת זה מסירות נפש כפשוטה, וכל רגע של שבת הם באים לבית הכנסת אומרים קשה לנו להיפרד מהשבת, אנחנו רוצים להישאר עוד ועוד ועוד. ויש יהודים אצלנו שכל דקה מסתכלים מתי כבר יוצא שבת שיוכל כבר ללכת לקחת את הטלפון שלו, לא יודע, לסיגריה ראשונה. אז איך זה יכול להיות שדווקא כשזה קשה פתאום רואים כוחות מיוחדים, כשזה קל, כשיש לי את הכל, אני לא מרגיש שזה משהו מיוחד? היה פעם יהודי מבני ברק, שעצרו אותו ברוסיה, סיפור שלם, הכניס אותו לבית כלא. הוא לא היה קשור לחסידים לפני שהוא נכנס לבית כלא, אבל שנה וחצי דאגו לו, הביאו לו אוכל כשר וכולו וכולו, הוא מאוד מאוד התקשר. אני זוכר כשהגיע אלינו הביתה, זה היה ערב שבת, הוציאו אותו מבית כלא, זה היה נס גלוי שיצא, היה צריך לשבת הרבה שנים, ברוך שם יצא אחרי שנה וחצי, הגיע אלינו הביתה, עמד ליד המזוזה ונשק את המזוזה במשך, לא יודע, 15 דקות. הוא אומר, אין לך מושג מה הפירוש להיות במקום שאתה לא יכול להחזיק שם המזוזה. הרי ידוע שעצרו את הפרידיק הרבה, אז רצו שהוא ידבר, כמובן הוא לא דיבר, הוציאו אקדח ואמרו לו, האקדח הזה עשה שאנשים שלא דיברו, פתאום כל אחד התחיל לדבר, אפילו אבן התחיל לדבר. אם לא תתחיל לספר לנו מה שקורה, איפה החדורים, איפה המקוואות וכולו, אנחנו כבר נשתמש באקדח הזה. אז הוא אמר, אקדח הזה מפחיד מישהו שיש לו רק אלא מה זה, וכנראה הרבה אלוקים, שהוא מאמין בהרבה, לי יש השם אחד, ואני מאמין באלא מה זה ואלא מה בו. זה לא מפחיד אותי בכלל. השאלו אותו, אתה יודע איפה אתה נמצא בכלל? הוא אמר, כן, זה מקום שפוטר ממזוזה. הרב מסביר שמה שהוא אמר זה לא רק לתת להם להבין כמה ירוד המקום שנמצא בו, אלא רצה להזכיר לעצמו את העניין של המצוות מזוזה, שכל פנים בדיבור הוא יוכל, כמו שכתוב שיש עניין שעל ידי דיבור אפשר לפעול דברים, אז הוא רצה לכל הפחות לדבר על המצווה של מזוזה. אבל בפועל היהודי הזה ישב בבית כלא ברוסיה 1.5 שנה, הגיע אלינו הביתה, הוא ראה את המזוזה, אומר, אין לך מושג מה הפירוש להיות 1.5 שנה בלי לנשק מזוזה. אנחנו רגילים, רואים מזוזה ורואים מזוזה. פתאום הוא הבין כמה כל יום המזוזה הזאת הייתה חסרה לו, את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא שומר עליך ושאתה רואה מזוזה. זה דברים פשוטים אצלנו, דווקא כשזה חסר פתאום זה מתעורר. למה זה ככה? יש מים למאלתר רבי, מים רבים ליחו לך וסבא ונורס להשתפוע. לא הולך לחזור עכשיו על כל המיימר, אבל הנקודה של המיימר זה להסביר שתפילה בו לעסוקים באיזשהו מקום היא בדרגה יותר גבוהה מאשר תפילה של יהודי ישב אל. למה? היות שהיהודי הזה נמצא במצב כזה, שיש לו פתאום דווקא באמצע תפילה מגיע לו מחשוב אזור, והוא חושב על עסקים, ויש לו תירדס הפרנוסה, וזה המים רבים. המים רבים זה מפריע לו, ולא נותן לו מנוחה. ויש מאמרה במשל לחשוב יהודי שנמצא ברוסיה של פעם, פתאום יש לו מאמרה מכל הצדדים, יש שיטפון של בעיות. אומר אל תרבה, ליוכלו לך בססאבה. לא רק שליוכלו לך בססאבה, האהבה הפנימית מתעוררת דווקא כשיש המים רבים. הטבע התעלה יותר למעלה על ידי המים רבים. כשיהודי פתאום שנמצא במצב קשה, מתקשר לקדוש ברוך הוא, המצב הקשה זה נותן לו כוחות אדירים. לכל אחד שלנו יש מצבים קשים, לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות, אז מישהו יבוא ויגיד ויצעק לקדוש ברוך הוא, למה אני צריך את זה? או להפך, מתוך הניסיונות האלה הוא יתעלה יותר גבוה. אם זה דבר אמיתי, אז זה צריך לשבור את כל החושך. החושך לא תופס מקום, להפך, מגלים שהחושך עצמו מגיע ממקום של קדושה. איך החושך הזה הגיע? הרי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא הווי אחד, יש אחדות, כמו שקודם רב שלמה מרדכי הסביר. אומרים, וידע את הים ושווה סבך כהווי אלוקים, אין עד, מה הכוונה? שאין עוד אלוקים נשרה במים, כמו שאלת רבי שואל, אלא כל דבר ודבר זה אלוקות. העבודה שלנו זה לגלות אלוקות בכל דבר. קל מאוד לגלות אלוקות בשולחן הזה. לא, זה קל. אלת רבי, לפני חבדה לטייבס אמר שהוא כבר לא רואה את הקורה, הוא רואה את הדבר הוויה שמחזיק את הגג. זאת אומרת שזה גם לא קל, אבל הרבה יותר קל לגלות אלוקות בשולחן מאשר לגלות אלוקות בניסיון שאצלנו. לגלות אלוקות בתוך הנפש הבאמי שלנו. להפוך את הנפש הבאמי ולנצל אותה להגיע לדרגה יותר גבוהה. זה באמת קשה כשמגיע ניסויין ומגיע מחשוב אזורס. מגיע אל תרבה ואומר, הדברים האלה זה רק כדי שאתה תתעלה יותר גבוה. זה רק דחיפה שאתה תצא מהמצב הזה ותנצל את זה להתעלות עוד יותר גבוה. בכל נושא של, לא יודע, התעמלות, ספורט, איך בן אדם מצליח כשיש לו כוח נגדי? אם אין כוח נגדי זה לא שווה שום דבר. אם הכל היה קל, לא היינו מכירים את היוקר של זה. ברגע שפתאום רואים, לא שייך שבת שבע ימים. ברגע ששש ימים אתה נמצא במצב כזה, פתאום מגיע שבת, אתה מייקר את שבת. אז בעצם מגלה שכל העניין הזה זה רק כדי לעלות אותך, לגלות את הפנימיות הנשומת. ומה נותן לנו חסידות? חסידות זה נותן לנו להרגיש שיש לנו נשומת, שזה חלק אלוקה ממעל ממש, והחלק אלוקה הזה זה לא מוגבל. הראיה שיכול ללכת למסירות נפש. אם זה לא יכול להגיע עד מסירות נפש, זאת אומרת שזה מוגבל. מסירות נפש זה הסימן הכי גדול שאין דבר שעמד מול חלק אלוקה ממעל ממש שנמצא בתוכנו. האם מגיע לפעמים קשיים והמסלועס וסיפורים וסיבות וקשיים פה, זה הכל נדמה, זה הכל דמיון. כל זמן האלם והסתר הזה זה רק נראה לנו. ברגע שאנחנו שוברים את האלם והסתר זה הכל מתגלה משהו אחר. יש כלל, כל דבר טוב מגיע בקושי, זה כלל. אבל מה פירוש מגיע בקושי? זה נראה קשה. ברגע ששוברים את הדמיון הזה, מורידים את המסך הזה, פתאום מתגלה שזה לא רק שזה קל, זה טוב, וזה ענוי, וזה טיינוק, זה הכל טוב. הפרידיק רבי מסביר במיימר שמה שכתוב בשבילי נברא העולם. לכן זה פלא, איך יכול ליהודי לבוא ולהגיד בשבילי נברא העולם? מה יכול להיות גאווה יותר גדולה שיהודי שצועק בשבילי נברא העולם? בא פרידיק רבי ואומר בשבילי נברא העולם. ההלם והסתר שאתה רואה זה בשביל שאתה תגלה את אלוקות שם, שאתה תוכל לגלות את העניין הפנימי. נדמה לך קשה? זה נדמה קשה. ניסית פעם לעשות טלפון למישהו חשוב, אוי ואווי, מה אני הולך להגיד, איך פה, איך שם, פתאום אתה מרים את הטלפון ואומר, זהו, זה אני הולך להתקשר. תמיד אומר, לצאת למבצועים, קל, זה לא קל. אנשים חושבים שחבדניקים שעובדים ברחוב, זה מאוד קל, למרות שם, מה, זה בעיה, זה קשה, ולעצור יהודי זה קשה, ואתה חושב עשר פעמים, כן, לא, ופתאום אתה רואה שהיהודי הזה מחבק אותך ומנשק אותך ואומר לך תודה, אז למה זה נראה קשה? זה נראה קשה. לעשות מצווה זה נראה קשה, ללמוד השטיקל גמור זה נראה קשה, להיכנס וללמוד מיימר חסידוס בפרק תנא זה נראה קשה, אבל בפועל ברגע שמגלים מה שיש שם זה התענוג הכי גדול שיש בעולם הזה.
איך יכולים להגיע לתיינו כזה? רק אם זה קשה. אז אתה שואל על היהודי הזה, יהודי שברוך השם יש לו משפחה טובה וילדים טובים והכל טוב, הוא לא מכיר בזה. הוא אומר, ככה זה טבע אלו, מה, צריך להיות אחרת? ודאי אישה יהודיה. יש לי, הרבה פעמים אני מדבר עם צעירים על זה שלא התחתנו עם גויות, אף פי שיש להם כבר חברות וכולו, כשמגיעים אליהם הם לא יודעים שום דבר, ופתאום מגיעים כבר, יש לו חברה גויה או חבר גוי, ולא יודעים מה לעשות. אז אני מסביר להם שאם אתם חושבים שזה טוב, תדברו עם אלה שחיו עם גויים או גויות, ותשמעו מהם הסיפורים שלהם. אתה פתאום שומע סיפורים איומים. אנחנו לא יודעים מה היוקר של יהודי, לא יודעים מה היוקר של יהודי שמר תרמיצות, כי לא מכירים את הצד השני. ברוך השם שלא מכירים. פתאום מגיע יהודי שסבל שם ואומר לך, אין לך מושג מה יש לכם. איך יכול להיות שאלפי יהודים פשוט מתקשרים ואומרים, זה נותן לנו חיוס? יש יהודי אחד מאוד מיוחד, הוא מגיע כל יום להתפלל במניין שחרית מנחה מאירים. הוא מנהל של הערוץ הראשון של הטלוויזיה הרוסית. זאת אומרת, כל דבר שקורה בחדשות, הוא אחראי על זה. פוטין צריך לדבר, הוא צריך להיות שם. משהו קורה, הוא צריך להגיד מה הדעה. ברוסיה הטלוויזיה עובדת מאוד מסודרת, זה לא כמו... בקיצור, הוא עסוק 24 שעות ביממה, אבל לא מחסיר תפילה במניין שחרית מנחה מאירים. אתה שואל אותו, מה, לפעמים אתה יכול לחס ושלום, אתה עסוק, יש לך פגישה שם עם משרד הנשיא, פה משהו קרה וכו', אתה צריך להיות שם, איך אתה לא מפסיד שחרית מנחה מאירים במניין? איך זה יוצא? לפעמים קורה בן אדם שהוא מאחר, הוא עסוק, יש לו דבר אחר, איך אתה מצליח? הוא אומר, אין לך מושג כמה רגעים אלה עוזרים לי לכל היום. זה שאני יכול לשבת בביסמדש ולהתפלל עם מניין, זה נותן לי כוח וחייס לכל היום. הוא אומר, להתפלל לבד זה לא אותו דבר. הוא עוזב את עבודה, רץ כמו משוגע, עוזב את הכל, באמצע פגישה שם חשובה, אומר, זהו, זה אני חייב לצאת. הוא מגיע, מתפלל וחוזר חזרה. וברוך שם הוא מצליח מאוד, אבל הוא אומר, הרגעים אלה שאני מתפלל בבית הכנסת עם עניין, אין לך מושג מה זה נותן לי. אנחנו רגילים לזה, ככה הרגיל אותנו מילדות, זה הרגל נעשה טבע, זה מיצוס אנושי מלומד, ובן אדם מתפלל, נו, היום עוד פעם שחרית, מנחה מאירים, חושבים בכלל מה שקוראים שם, חושבים על המילים, חושבים על העמקות, חושבים מה קורה איתנו, שבי סבי לנגד סומד, מה קורה בכלל בתפילה? יש היום ברוך השם הספר חסידוס מעוברס אבידוס התפילה. כמה מאמורים של חסידוס על אבידוס התפילה. יש כמה מאמורים על שבס קיידש. מדברים על תרבה, הוא פשוט פתח אור חדש בכל מצווה ומצווה. פתאום בן אדם הוא חי עולם אחר. אנחנו התרגלנו לזה. זה כמו מישהו שחס ושלום אין לו מה לאכול למשך שבוע, או לא שתה מים שלושה ימים, פתאום תביא לו כוס מים. הכוס מים הזה, זה שווה בשבילו, לא יודע, מיליון דולר. כמה מוכן לתת מישהו שחס ושלום הולך למות מצמא אם תיתן לו כוס מים? הכוס מים, הטעם של הכוס מים הזה, זה יהיה לו, זה ישי לבלוחים, זה צימוין או זה... אבל לנו כוס מים זה לא שווה שום דבר. אם זה לא קוקה קולה עם גז ועם סוכר ועם צבע, אנחנו לא שותים את זה. מים רגילים, מה? אפשר לעשות את זה שעקל נהיה בדבורי? כל זמן שיש לנו את הכל, אנחנו לא מעריכים את זה. כשיש לנו, ברוך השם, משפחה וילדים ואפשרות לשבת וללמוד, לא מעריכים את זה. תבוא ליהודי ותגיד לו, לא נותנים לך להתפלל. 24 שעות אנחנו מוצאים אותך לבית כלא בלי תלס ותפילין. היהודי הזה השתגע. היה יהודי, זה לחיים. בקיצור, שנעריך מה שיש, וכשיש קשיים נבין שזה רק ריבונו נותן לנו את זה, כדי שסוף סוף נבין ונכיר מה הכוח שיש לנו ונגלה את הכוחות האלה. לחיים. כי היול תרג על אפיקי מים כנפשי סרגי לך אלי קים כי היול תרג על אפיקי מים
כנפשי סרגי לך אלי קים
יוסי פילמה יש זכות שהוא אמור לנהל ארגון שנקרא ממה לכל העלמים. אני חשבתי שיהיו פה מודעות גדולות היום שכל מי שמחפש חברות זה בחסידות.
כולם יש.
כולם יש כבר. אבל יכולים לספר לאחרים גם.
לעשות גם פעמיים בשבוע.
עוד תירוצים. יש 5,000 משהו שלוחים בעולם. לחיים. לפני ראש השונה, אני מאמין שזה מה שאתם רוצים לשמוע, אז אני אספר לכם סיפור קצר ואחר כך אני אנסה לקשר את זה עם סיפור חסידי. אז לפני ראש השונה הייתה פגישה עם מה שנקרא פרזידנט פוטין, כן? אז הפגישה התחילה עם זה שהוא מברך את כל עם ישראל לכבוד השנה החדשה, זה כל כך חשוב וכו' וכו'. זה בכלל פלא, כל הסיפור שלו זה פילי פלויים. כולם מכירים את הסיפור רק שהקדוש ברוך הוא זימן שלפני 50+ שנה הוא גדל ממש בתוך אותה דירה, יש כזה מושג ברוסיה, דירה עם כמה חדרים, זה נקרא קומונלנה קוורטירה, זה כמה משפחות שגרים בתוך דירה אחת, נגיד שהדירה זה בת 3, 4, 5 חדרים, מטבח אחד לכולם וכולו, קורידור אחד לכולם, וכל משפחה גרה בחדר אחר. וכך הוא גדל בתוך דירה שהשכנים שלו, החדר לידו, זה היה משפחה חסידית. ולמשל כשהוא ביקר אצלנו ראה תמונה של יהודי עם טליס על הראש, וכך הוא אומר, ככה אני זוכר את היהודי הזה. היה יושב עם טליס על הראש, אומר, ויושב שם ומתפלל כמה וכמה שעות. בקיצור, הרושם שהוא קיבל במשפחה הזאת, זה עשה לו שינוי בחיים כנראה, כשהילד עזרו לו וטיפלו בו וכולו וכולו. ורואים את הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא מסדר לנו עניינים. לפעמים ילד גוי שמסתובב ליד הבית, חושבים, נו, איזשהו, פה בארץ זה קשה להבין את זה, אבל יכול להיות ילד יהודי ליד הבית, ומחר יהיה ראש ממשלת ישראל, כן, והוא יסדר תקציבים לכל הישיבות פה, גם לבית חב"ד בבני ברק. אי אפשר לדעת. מישהו חשב כשביבי נתניהו הגיע לרבי בשמחסטיירה והרבי דיבר איתו ועודד אותו וכולו וכולו, הרבי דיבר איתו, לא יודע, אני עמדתי שם חצי שעה, אלפי אנשים עומדים שם והרבי מדבר ומדבר ומדבר, אף אחד לא הבין, אבל לא חשוב, לא זה נקודה. בקיצור, אז הייתה פגישה ערב ראש השונה והוא יודע מה זה ראש השונה, יודע את הכל. אבל בסוף הפגישה, זה היה באמת זמן מאוד מאוד לחוץ ברוסיה, אז בסוף הפגישה אומר, טוב, אני מאוד מאוד מצטער שצריכים, אני ברוך השם אמרתי, ברוך השם, כי אנחנו צריכים עוד להתכונן לראש השונה. אמרתי לו, תודה, אני כבר עומד בדלת לצאת. הוא קורא לי עוד הפעם חזרה ושאל אותי שאלה, אני רוצה להבין, הוא אומר, מה הסיבה שעם היהודי זה העם הכי עתיק, הכי שיש בעולם? איך זה קרה? איך זה קרה שכל כך הרבה לאומים, כל כך הרבה דתות, כל כך הרבה שהיו מדינות שלא נשאר שום זכר, ועם היהודי אלפי שנים ועדיין קיים וחזק וכולו. איך זה קרה? אני הבנתי שעל השאלה הזאת כנראה הוא חשב, זה לא פתאום שהוא שואל שאלה כזאת. אז אמרתי לו שלי יש מה לענות תשובה, אבל רוצה לשמוע מה שיש לכם להגיד. אולי יש לך תשובה. אז אומר, אני אגיד לך את התשובה. התשובה זה, כי כל שאר העמים והדתות והקולטורות שהיו, אומר, ברוסיה בעצמו היו מאות לאומים ודתות שנעלמו. לא נשאר שום זכר. היה להם מדינה, היה להם קולטורה מאוד מפותחת, תרבות מאוד מפותחת, הכל היה להם, שפה וכולו. הוא אומר, אצל העם היהודי היה דבר אחד שאין לכל אלה. היה ערכים נצחים. יש ערכים נצחים שזה התורה, וזה נמסר מדור לדור על ידי רבנים, והתורה והמצוות זה עניינים נצחים, ולכן העם הזה יהיה נצחי. זה מבין גוי, מבין שלעם היהודי יש עניין נצחי, שזה עומד מול כל המים רבים האלה. יכולים לבוא שינויים, פתאום בני ישראל נמצאים בגולות, פתאום יש, מדברים יידיש, מדברים... בערך, אם אתה רוצה לדעת מה שאני רציתי לענות למה, זה לא כל כך מעניין. האמת הוא שהעבורת הזה זה שיחה מהרבא. הרבא פעם דיבר על הנושא הזה, והרבא אמר שכל שאר ההסברים, באותיות אחרות, הרבא אומר את זה, אבל כל שאר ההסברים אין להם שום הסבר על פי טבע. זה הסבר היחיד שיכולים לתת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בפועל יש לנו את הדברים האלה, אנחנו, כל אחד יכול להסתובב בסביבו ולראות מה שקורה, מה שקורה היום בארץ הקדש, מה קורה היום בכל העולם, איך שיהודים מתעוררים, איך ש... הכל, כל דבר ודבר, כמו שקודם הרב לנדו אמר, בעצם ברגע שמבינים, השליחו שיש לנו בלמה זה, פתאום זה מתגלה אור חדש אחר לגמרי. מתחילים להבין מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה השליחות שלנו. אלא מה? זה נראה קשה. זה באמת לפעמים מגיע קצת עם קשיים. להתפלל כמו שצריכים, זאת אומרת להתפלל בלי מחשוב וזורס, ולהתפלל ולהרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא קל. יש סיפור ידוע שרבי מספר על חוסיד מרוסיה שכתב מכתב לרבי. הרבי מספר את כל הפרטים, איך שהיהודי הזה, החוסיד הזה, בעצם להתפלל בשבילו זה מסירות נפש. הוא צריך שאחד שלום השכן לא ידע מזה, ואלו לא ידעו מזה, ולהתפלל זה סיפור שלמד שהוא יכול להתכונן לתפילה. והתפילה שלו זה מתוך מסירות נפש. והוא לא כותב על זה שאין לו אוכל כשר, וקשה לו לחנך את הילדים, וקשה לו לשמור שבת, על זה הוא לא כותב, על הקשיים שלו בכלל הוא לא כותב. קשיים בגשמיות, על זה שהוא צריך להיות במצב כזה בגולוס, בסך גולוס, הוא לא כותב. על מה הוא, מה הוא מבקש ברכה מהרבה, על מה הוא כאילו מתלונן, על זה שיש לו מחשוב וזורת באמצע התפילה. והרבה סיפר את הסיפור ובכה. אז בעצם... להתפלל כמו שיהודי צריך להתפלל, זה לא קל. אף אחד לא אומר שזה קל. אלא מה? אחרי שהתפללנו, אחרי שמישהו נכנס לעמק הזה של תפילה, למדנו ממש בימים האחרונים מיימר, זה מיימר שכדאי שכל אחד ילמד, זה מיימר, אבל זה נותן קצת הבנה, מיימר של הרבה, שנותן קצת הבנה מתוך שנתזיין, מה זה תפילה. דרגס בתפילה, הרבי נכנס שם לנפש, רוח, נשומה, זה פשוט נותן לנו קצת הבנה מה זה תפילה. זה לא רק להגיד מילים ולדעת פירוש המילה, שזה גם דבר לא פשוט. אז מה רציתי להגיד? הכל נראה קשה, זה באמת נראה קשה, אבל התיינוג שמקבלים אחר כך ברגע שתופסים מה קורה, זה תיינוג שאין בלמה זה. זה עניין נצחי. העניין נצחי זה, הרב אומר כך, שכל מצווה שיהודי עושה זה נצחי. אין דבר אחד, אין מילה בתורה שלומדים, אין וורט שלא נשאר מזה האור הנצחי של הבן אדם. להפך, הדברים הלא טובים, זה אפשר לסדר, אפשר לעשות תשובה, אפשר לסדר את זה. אין יהודי אחד שיבוא ויגיד, אוי וי, עשיתי כזאת מצווה, אני מתחרט מזה. שמעתי רבי יצחק מברדיצ'ב אמר שאין כזה מצב שיהודי יעשה עבירה ויגיד שחיונו וקימונו והגיעונו לזמן הזה. כשעושה מצווה הוא פתאום תופס, וואו, איזה מצווה. יש לזה סיפור חסידי, יש סיפור חסידי שאני חושב שזה הנקודה של איך אנחנו צריכים להסתכל על היום הזה. מספרים שפעם היה יהודי חוסיד ברוסיה, שברוך השם נולד לו ילד, כשילד היה לו בן שלוש, היה צריך כנראה לעשות את האופשרניש, התספורת הראשונה, ואמר לאשתו, מחר הבן שלנו לא רק שיש לו תספורת, אלא גם הולך להיכנס לחיידר. הולך להיות יום ראשון שהולך ללמוד בחיידר חסידי, לפני שיוצא לחיידר, לפני שהולכים מביא אותו לתמותרה, לישיבה, אני רוצה שיתבול במקווה. אשתו מסתכלת עליו כמו משוגע, מה קרה לך? מקווה? הרי אתה יודע איפה אנחנו גרים, אין פה מקווה בעיר. כשאתה צריך לטבול, אתה הולך לנער. מה, אתה רוצה להביא את הילד שלנו לנער? הוא בן שלוש. הוא אומר, כן. הילד שלנו, לפני שהולך לחיידר, צריך ללכת למקווה. הוא אומר, מה הילד בן שלוש, מקווה? הוא אומר, כן. בקיצור, היא ראתה שאין מה לעשות, אז הוא אמר, בסדר, אבל לכל הפחות תן לי להכין כמה סמיכות, מגבות וכו' וכו'. בקיצור, במוקדם בבוקר, לפני שיוצאים עדיין לחיידר, האבא לוקח את הבן עם כל המגבות והסמיכות שהכינה, ויורד לנהר, הנהר כולו כפו, עושה חור בתוך הקרח, ולוקח את התינוק שלו, את הילד שלו, וטובל אותו בנהר. אפשר לשער מה קורה לילד הזה, פתאום הוא נכנס למים קפואים, הוא צועק, איי, כזה צעקה מלב פנימה, אבא לוקח אותו, ולוקח את הסמיכות, את המגבות, מלביש אותו, וליאת לאט חוזרים הביתה, וליאת לאט הילד, חוזר לעצמו, פתאום הוא מרגיש שהנשומה שנסעת, חזרת לי, נשמוסי, בקיצור מגיע הביתה, הבית ממש חם, אשתו הכינה שם שוקו חם, והתנור בוער, וכולו, ממש חם, והילד יושב, ילד, תינוק, ממש בן שלוש, בקושי מבין מה שקורה, אבל עכשיו יש ממש, הוא מרגיש שהוא חי מחדש. בקיצור, מגיע לחיידר, אופשן, יש הכל, כל הסדר הדבורים, בערב אשתו יושבת עם החוסד הזה ואומרת לו, אני לא מבינה. הכל טוב ויפה, הכנוס על החיידר, אופשרניש, ומה אתה היית צריך את המקווה הזאת? מה זה חסר לך המקווה הזה? ילד, תינוק, מקווה, לא קרה אלא קרח, ראית איך שהוא נראה כשהוא חזר הביתה? אומר, האמת הוא שלא הייתי צריך את המקווה. לא זה מה שראיתי צריך. רציתי משהו אחר לגמרי. רציתי ללמד אותו שיעור בחיים. אומר, יש שתי אופנים בחיים. אופן אחד זה שבן אדם פתאום אומר, הדבר הזה, האוכל הזה שפגשתי שם בתל אביב, זה כזה טוב, זה כזה זה, אבל אחר כך מסתכל אחורה ואומר, איי איי איי, מה הייתי צריך את זה? כל החיים שלי, ברוך השם, שמרתי על קשרות אכילה לשתייה. ופתאום אכלתי את האוכל הזה, זה מטעמתי מסלגת, אומר, מה הייתי צריך את זה? למה פתאום הסתכלתי במקום הלא נכון? למה נכנס לי מחשוב אזור כזה? וכל הזמן מתחרט על זה ואומר, אוי אוי אוי. אז ההנאה הייתה לרגע אחד, אבל המתחרט אחר כך במשך כל החיים. למה הייתי צריך את זה? כל יום הבתשובה. להפך, כשעושים מצווה זה באמת קשה. אף אחד לא הבטיח שזה יהיה קל. כל מצווה ומצווה שעושים בהתחלה זה איי. זה באמת, לפעמים זה מגיע עם קשיים. אבל מה, בסוף זה, מסתכלים אחורה ואומרים, אוי, עזרתי ליהודי הזה, קירבתי היהודי הזה. אין תיינוק בלמה זה יותר מאשר יהודי שאתה מקרב לידישקייט. אין דבר כזה. אמר תמיד שהשלוחים הם אנשים הכי מאושרים בלמה זה. למה? כשאתה רואה יהודי שאתה קירבת אותו, ואתה רואה איך שהוא חי, והוא מודה לך על זה שאתה שינית לו את החיים, הבאת אותו לחיים אחרים, והרגשה אחרת, זה שאומר לך את הדברים האלה, זה תיינוג נפלא שאין תיינוג כמה נמצא כלל. זה הדבר הכי טוב שיש בלמה זה. היי זה קשה? בוודאי זה קשה. מישהו הבטיח לנו שזה יהיה קל, אם זה יהיה קל, אז כולם היו עושים את זה. אז כל הלמה זה כולם היו מיידים משתחווים. חשבורך עושה שזה יהיה קצת קשה, כשזה לא יהיה נעמד דכסופה, כדי שבאמת יגיע על זה שכר, וכדי שכל דבר שאנחנו עושים יבוא באמת מתוך אבידה, אבל אבידה זה, הארס אבודים האלה, זה מה שבאמת מביא, לפעמים זה קשה, והארס אבודים זה העבודה הכי קשה, וזה מסריח, וזה לפעמים צריכים להיכנס לתוך הבוט, אבל מה שיוצא מזה, זה מה זה, שוצא לי כל צורכי, זה על הארס אבודים האלה. אז צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קשיים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו קשיים כי הוא רוצה שיהיה לנו טוב. הקדוש ברוך הוא זה טבע טבע להיטיב. הקדוש ברוך הוא עושה שלנו טוב, לכן נותן לנו את תרי מצוות, לכן נותן לנו את המנהגים, לכן נותן לנו את הקשיים האלה. הכל זה אותו דבר. כדי שיהיה טוב לנו, צריכים לתת לך משהו שאתה... תנסה פעם, לא יודע, מה אתם משחקים פה, כדורגל, לחוויס? תנסה לשחק כדורגל כשאין קבוצה שעומדת מול. זה בכלל לא מעניין, כן? כשאתה צריך להיות מישהו שמתנגד, ואז אני מראה שבאמת הכוח שיש ליהודי. אז לחיים, שכל אחד מאיתנו יגלה את הכחס הפנימיים שלו, לגלות את הכחס הפנימיים צריכים ללמוד פנימי סתרה, אין דרך אחרת. הרבה אנשים ניסו מכל מיני דרכים, היום זה כבר בודו קומנוסה, שפנימי סתרה מגלה כוחות פנימיים. הכוחות פנימיים האלה מגלים גילוי מלמיילו, שנותן לנו כוח להמשיך ולעשות ולפעול, בלי הגבלות. העבודה שלנו זה באמת לגלות את הפנימיוס הנשומה, מה שקורה בפנימיוס הלב, לא מה שמגיע בקלות. מה שמגיע בקלות זה עדיין לא זה. לחיים. Ooh, la la ya yo ya yo ya yo ya yo ya la la ya yo ya yo ya yo ya yo lechaim 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 תגיד לחיים מה קורה הגיעו בלוגה רוסי סנדר זה כזה שפע בני ברק עוד לא היה
יוסי
אנחנו אשמים בזה. מסתדר מניין לרשימה. תגיד להם שיצאו להגיע בפורים. תעשו עם פורים, אל תגיד שמחת תרא. עכשיו הולך להיות פורים עוד מעט. תארגן להם מסיבת פורים כמו שצריך. יגיעו, תעבד איתם, תשב איתם, תדבר עם דברים הייתם ללב ולהשפיע.
מה נשמע?
כל המהות שלי זה בזכות האב. אני קצת את... יש לך שמה שסקרנת אותי תמיד. מי זה הפוטין הזה? הוא באמת אוהב את ישראל או לא? זה...
זה ניתן לקרירים שאתה הבן שלהם.
לא, לא, אבל באמת.
Yeah. ביקשו לספר מה זה ממלא כל העלמין. מה זה ממלא כל העלמין? זה, לא יודע, זה נקרא, זה רעיון שיהודים שנמצאים בבני ברק לפעמים יכולים לעזור לשלוחים. איך יכול יהודי בבני ברק לעזור לשליח? יש שליח באלבמה, בדרום אפריקה, לא יודע, במרוקו. אז יהודי הזה לפעמים חושבים, כמו שהזכירו קודם, אלם שון הנפש, שאפשר כבר להגיע לכל מקום בעולם. יש היום שליח בווייטנאם, יש היום שליח בכל מקום בעולם. אין מקום בעולם שיהודי לא יגיע לשם ושליח לא ידאג לו. היום בבוקר מישהו מתקשר אליי, יש יהודי מאוד 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 חשוב, אני לא אגיד את השם שלו, שהוא תקוע בשדה התעופה במוסקבה, הטיסה שלו איחרה, יהודי שלא קשור לחב"ד, להפך וכולו, פתאום מי יכול לעזור לסדר על הטיסה? זה חב"ד. הגיעו לשדה התעופה, הביאו לו אוכל כשר, ולא רק בטיסה היה אוכל כשר, אלא גם בין הטיסות, וסידרו לו שיעלה לטיסה ושיגיע פה לארץ בזמן. הקדוש ברוך הוא סידר ככה שהיום כל יהודי לאן שלא יגיע בעולם, לא חשוב איפה ומה וכולו, יש שליח שיעזור לו. אני אספר לכם סיפור קצר. מה פירוש שליח שיעזור לו? הזכירו קודם את תאילנד. פעם אחת אני טסתי מאוסטרליה חזרה למוסקבה. הייתי צריך להיות באוסטרליה ביום חמישי בערב, הייתי צריך להיות במוסקבה ביום ראשון בבוקר. הדרך היחידה שהייתי יכול לטוס חזרה זה היה בשבת להיות בתאילנד. אני בכלל שבת מנסה להיות בקהילה במוסקבה, אבל לא היה לי ברירה. בקיצור, בשבת הייתי בתאילנד. אני מגיע לשם, כמובן מגיע לבית חב"ד, ושואל איפה נאכל את סעודת שבת. הוא אומר, אל תדאג, אחרי התפילה יהיה סעודת שבת. באמת אחרי התפילה, שם בבית חב"ד, עולים קומה אחר כך, שם יש מקום מוכן ל-700 איש. סעודת שבת ל-700 ישראלים שנמצאים בתאילנד. מתחיל סעודת שבת, אני באמת נהניתי איך שישראלים שבארץ להם להיכנס לבית הכנסת זה אוי ובוי, שם נמצאים בתוך הסעודה, שרים שירים חסידים, התפללו וכולו וכולו. פתאום מגיע אליי השליח, לבניכם מביא אליהם ואומר לי, אני חייב לצאת, אתה תמשיך לנהל את העניינים פה. אפילו לפני שהספקתי לשאול אותו איך מנהלים את העניינים, מה צריכים לעשות, איך אתה מנהל פה את העניינים, מה קורה בכל סעודת שבת, הוא נעלם. זה כמו ליאונובי, זהו זהו, הוא כבר נעלם, הוא לא נמצא. בקיצור, יש לי 700 ישראלים, אני לא רגיל לדבר לישראלים, אבל ניסיתי כמה שהייתי יכול, וככה משכתי את הסעודה, עוד חצי שעה, עוד ניגון, עוד דבר תורה, עוד ניגון, ופה וריקוד וכולו, משהו כמו באחד בלילה, ברוך השם, רוב הציבור כבר גמר את הסעודה. אני הרגשתי קצת, לא ידענתי אם כן עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, ופתאום נפל עליי את הדבר הזה. פתאום אני רואה נכה מביא להם, נכנס, רואים שהוא, זה היה באמצע קיץ, רואים שהוא הלך ברגל די בזמן, נשאל אותו, מה קרה, מה הסיפור, מה פתאום, איפה נעלמת? אמרת לי לרגע אחד, פתאום אתה לא נמצא פה 3 שעות, אומר לי, טוב, אני אגלה לך, אל תספר את זה, לא יודע למה אני מספר, הוא אומר, יש מצב פה שלפעמים עוצרים ישראלים על כל מיני עבירות, סמים, דברים אחרים. ברגע שנמצאים בתוך, שעוצרים אותם, מביאים אותם לתחנת המשטרה. ברגע שנמצאים שם זה מאוד קל להוציא אותם. אם מהתחנה מביאים אותם לבית כלא, שם זה הרבה יותר קשה. היה שם סיפור שפגשתי בחורה שאח שלה הכניס אותו לבית כלא ל-100 שנים. והיא הגיעה לארץ, היא אמרה, אני לא עוזבת פה עד שהוא לא יוצא. אבל ברגע שנמצאים בבית כלא זה מאוד קשה. ברגע שנמצאים במשטרה זה מאוד קל, מביאים שם הכסף, חותמים ומוצאים את הבן אדם. אומר, פתאום באמצע סעודה ניגש אליי מישהו, אמר לי, עצרו יהודי ונמצא עכשיו בתחנת המשטרה הזאת וזאת. אומר, הלכתי הביתה, לקחתי כסף, נסעתי לשם להספיק בזמן, שילמתי, חתמתי את הכל וחזרתי ברגל חזרה. זה הצולס נפושס כפשוטה. אחרי זה בחד, שעה אחד אמרתי, זהו, זה גמרנו, עכשיו אפשר ללכת לישון. אומר, לא, עכשיו נכנסים אליי הביתה ומתחילים סעודה שבס. וכך מתחילים עד 4 בבוקר, מ-4 בבוקר הולכים קצת הפסקה, ב-8 בבוקר כבר מתחיל שיר חסידות בבוקר. בקיצור, נון-סטופ. איך הגעתי לזה, אני לא זוכר. מה זה ממה לכולן? אם יש יהודי שנמצא בתאילנד, באיזשהו עיר, הוא לבד שם. ויש יהודי בבני ברק שרוצה להבין איך היהודי הזה בתאילנד חי. ממה הוא חי? אז מה סדרו? סדרו ששליח באיזשהו מקום בעולם ילמד עם אברך בבני ברק. לי ברוך שם יש אברך בבני ברק שלומד איתי בערך פעם בשבוע, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל מקווה שיהיה יותר ויותר, אבל לכל הפחות פעם אחת בשבוע יושבים ולומדים. יש היום כזה מכשיר נקרא טלפון, ואפשר לדבר עם יהודי ברוסיה, יהודי בתאילנד, יהודי בכל מקום בעולם. אז וכך עושים חברוסס, יושבים ולומדים חסידות פעם אחת בשבוע. זה מחיה את השלוחים, זה מחיה את האברכים בבני ברק, זה נותן חיוס לעבודה של השלוחים, וככה זה בקיצור ממה לכולם, זה הנקודה ממה לכולם. אז ככה זה יצא, זה עוד יותר מזה, שם יש חוריץ, פה אין חוריץ, זה פה תלו ותלו, זה הכל. קיצור, רציתי לספר לכם, אז מה היה? אז הגעתי לארץ, אז חשבתי, אז לי, הקדוש ברוך הוא עזר לי שהחברוסה שלי, איך הרב מנהל את העולם? הרב סידר שהחברוסה שלי, יש לו בדיוק בנות בגיל של הבנות שלי. אחד אחד. לפני 15 שנה נולדה בת שלי ונולדה בת שלו, לא הכרנו אחד את השני. לפני 13 שנה, 13 שנה, לפני 11 שנה, 11 שנה. וככה, ברוך השם סידר את כל העניינים, אז לא רק שאני לומד איתו, אלא הבנות שלי גם לומדים הבנות שלו. והן יהיו ממש חברות, וכל שבוע יושבים בטלפון ולומדים חסידוס, וזה תיינוג נפלא, להיכנס בבית בערב, תראה שהבת שלך בת 11, 12, לא יודע, 13, לומדת חסידוס עם... ולא שנה קדש, לא ברוסית. בקיצור, ואני ממש, אני רואה איך שזה עוזר לבנות שלנו, ובקיצור, אז השבת החלטנו שבדיוק היינו בארץ, אז סידרנו שנהיה ביחד בשבת. היינו ביחד בשבת, ישבנו שם באיזשהו מקום, לא חשוב את כל הפרטים, ופתאום אני רואה שם שיש עוד יהודים שיושבים שם בחדר. אז ניגשתי ליהודי אחד, אני מתחיל לדבר איתו, זה יוסי פילמר ביקש שאני אספר את הסיפור הזה. אז אני ניגש ליהודי אחד, אני פוגש אותו, אני אומר, מאיפה יהודי? כי בעצם פה בארץ, רוב האנשים שמסובבים זה יהודים. אפשר לגשת לכל יהודי באוטובוס, בתחנת רכבת, בחנות, בטקסי, אפשר לדבר עם כל יהודי. כל יהודי זה יהודי, ואפשר לדבר איתו ולקשר אותו ולתת לו להרגיש שאנחנו דואגים בשבילו. אם אנחנו לא מסתכלים עליו, אומרים, עוד הפעם כאלה. אם מסתכלים עליהם ומעודדים אותם ואומרים להם שלום, נותנים לו ברכה, שיהיה לך יום טוב, אין יהודי שמקבל ברכה ולא רוצה לקבל ברכה. כל יהודי מרגיש טוב עם זה ומעודד אותו, ופתאום הוא רואה, וואו, תראה, היהודי הזה החסידי נתן לי ברכה, כמה זה שווה לי וכמה זה... בקיצור, אז ניגשתי ליהודי הזה, התחלתי לדבר איתו שבת שלום, מה נשמע וכולו וכולו, מאיפה אתה, מה אתה עושה פה? כל יהודי אוהב לענות תשובות לשאלות, או רוצה לשאול שאלות או לתת תשובה לשאלות. בקיצור, הוא מתחיל לספר לי שהוא מטורונטו, ולאט לאט מתחיל, הוא שואל אותי, אתה חבדניק? אמרתי, מי עוד ניגש אליך, לא מכיר אותך, אומר לך שלום וזה. חבדניק אומר, אני ברוך השם לאחרונה התחלתי ללמוד טניה. יש לי שיעור טניה עם שליח בטורונטו, זה ממש, אמרתי לו, וואו, זה... אתה מאושר וכו' וכו', אבל תדע לך, זה, הזכות הזה מגיע עם אחריות. אם אתה לומד טניה, אתה שליח. אתה צריך לקרב עוד יהודים ולתת להם גם להרגיש את זה. זה לא מספיק שאתה לומד. מאוד קל ללמוד לבד. אתה צריך להביא את זה ליהודים אחרים. הוא שומע אותי, אומר לי, למי, למה ופה, אני אומר, נראה. כי אני ממשיך לתובב שם בחדר, פתאום אני רואה זוג שיושבים שם, נראים לגמרי לא יהודים. אבל גם אם לא יהודים, לפעמים צריכים לעשות משהו, ניגש להם הנשמע וכו' וכו', איך אתם פה, הגעתם. אנחנו באים פה לבקר, מאיפה אתם? מטורונטו. אמרתי, וואו, 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 זה כבר השגוח הפרוטיס. זה הקדוש ברוך הוא נותן לי מסר, זה טורונטו וזה טורונטו. איך אני פתאום נפלתי שפגשתי ושאלתי אותו מאיפה אתה, ואומר טורונטו וזה טורונטו. כנראה משהו פה, הקדוש ברוך הוא מנהל עניינים, הקדוש ברוך הוא נותן לי שיפול הסימון, אבל תחשוב קצת. בקיצור, חזרתי ליהודי הראשון, אמרתי לו ככה, תראה, אמרתי לך לפני כמה דקות שאתה שליח. עכשיו פגשתי בן אדם מטורונטו, אני כמעט בטוח שהוא לא יהודי. הוא לא נראה יהודי, אבל הוא נמצא פה בארץ. אם הוא יהודי, אני רוצה ממך הבטחה שאתה הולך להיות שליח שלו, שאתה הולך לעזור לו להיות יהודי וכו' וכו', כי ממש לא נראה יהודי. האחוזים פה שהוא יהודי זה כמעט אפסים, אבל אם כן, אז בוא נעשה דיל שאתה הולך לעזור לו. היהודי הזה הוא יהודי בלי זקן, בלי כובע, בקיצור לא נראה חסידי עדיין, כן? היהודי המשפיע שצריך להשפיע לשני. בקיצור, אני לוקח אותו, בוא נכיר את הבן אדם הזה מטורונטו, נעשה היכרות ונראה. בקיצור, אני לוקח אותו, אומר, בוא לפה, אני לוקח את השני, בוא, אני רוצה שתפגשו אחד את השני, לא קוראים אבי, לא קוראים, אני זוכר, ארתור, משהו כזה. בקיצור, תכיר אחד את השני. מתחילים ככה לדבר, ואני אז שואל את הגוי הזה, אני שואל אותו, תגיד לי, יש לך אולי איזשהו שורשים יהודים, למה אתה מגיע לארץ, מה קורה? הוא אומר, לא, לא, אין לי, אני לא יהודי, לא יהודי, אבל הסבתא רבא שלי הייתה יהודיה. הוא אומר, איזה סבתא רבא? הוא אומר, האמא של האמא של האמא. הוא אומר, אתה מבין שאתה יהודי? הוא אומר, זה לא יכול להיות. הוא אומר, אני אומר לך, אתה יהודי. הוא אומר, אין לך מושג, אתה עושה אותי הכי מאושר. הכי מאושר בחיים שלי, זה הרגע הזה שאני פתאום נודע לי שאני יהודי. אני אוהב את הארץ, אני מגיע פה לבקר, זה לא פעם ראשונה, אבל אני לא האמנתי בחלום ששני יהודי. בקיצור, אני אומר ליהודי הזה, זהו, זה יש לך פה עכשיו עבודה, אתה שליח. סיכמו כבר שהוא הולך להזמין אותו לשבת. מיד כשחוזרים לטורונטו, הוא מזמין אותו לשבת, והולך לעזור לו, להתקרב ליהדות וכו' וכו'. זה סיפור שקרה לפני 3-4 ימים. למה אני אומר את הסיפור הזה? יש פה יהודי בכל פינה. הלוואי שברוסיה יש שליח בליפצק, שליח בחור, אברך חסידי ממש. הוא אומר, כשאני פוגש יהודי, אני הולך בריקוד. אני נמצא בכזה חור, לפגוש עוד יהודי זה נס בשבילי. הוא אומר, אני בקושי יש לי מניין בשבתות. יש שלוחים בעולם שאין להם מניין. יש שליח בתיומן, הוא הוציא ספר, נקרא... שץ לא מניין. עכשיו יש כבר מניין, זה בלי בניין, כבר יש לו בניין, יש לו בניין. בקיצור, הוא אומר, אני פוגש יהודי, אני רואה יהודי, אני קופץ משמחה, אני מתחיל לרקוד, אני פגשתי יהודי. פה בבני ברק אפשר לפגוש יהודי כל חצי מטר, אפשר לצאת מבני ברק, פוגשים יהודי כל מטר, מגיעים ל... לא יודע, קצת לירושלים כל 2 מטרים, אבל כל בן אדם פה זה יהודי. כמה אפשר, הקדוש ברוך הוא עזר שיהודים נמצאים בכזה מקום, כמה אפשר להשפיע וללמוד איתם ולעזור להם ולהגיד להם שלום ומה נשמע ואני אוהב אותך ואני רוצה לעשות לך טוב, תתחיל לשמור שבת, תתחיל להניח תפילין, מה שלא יהיה. זה כל יהודי מחכה שאנחנו ניגש אליו. היום סיפרתי סיפור, טסתי לפה למוסקבה, לארץ, הדייל, זה סיפור ארוך, לא חשוב, לא חשוב. בקיצור, סיפור מאוד ארוך, אבל הנקודה היא, ישב לידי ראש ישיבה, של אחד מהישיבות הגדולות בארץ, הוא לא האמין שהדייל הזה יניח תפילין. הדייל הזה, כשהוא יניח תפילין, הוא אמר, זה הרגע הכי מרגש שלי. פעם אחרונה שיניח תפילין זה היה בבר מצווה שלו. דייל באלעל, הוא כהן, הוא לא הניח תפילין חוץ מהבר מצווה שלו. הוא אומר, זה הרגע הכי מרגש, אתה הגעת בדיוק ברגע הנכון, לבקש שניח תפילין. הוא מאושר, הוא שולח לי מכתבים, תמונות שהוא לקח וזה, הוא פשוט ברקיע שביעי. וכמה יהודים יש כאלה היום בארץ שלא מניחים תפילין כל יום? כמה יהודים אפשר להשפיע עליהם שיניחו תפילין, שהם בעצמם ישפיעו על אחרים שיניחו תפילין? רוב השלוחים היום ברוסיה זה לא שלוחים שהגיעו מחוץ לארץ, זה בחורים, אברכים שגדלו ברוסיה, נהיו בעלי תשובה, נהיו רבנים, והיום יצאו לערים רחוקות להשפיע שם על יהודים אחרים. לא קל להם, לא קל עם החינוך של הילדים, לא, שום דבר לא קל, אבל הם הכי מאושרים שיש בלמה זה. אין יהודי יותר מאושר מאשר השליח בפנזה, בסטברופול, בחורים כאלה, ולדיווסטוק. זה חור, אני אספר לכם סיפור, הגעתי לשם, היה שם פתיחה של בית הכנסת, סיפור ניסי, איך שבנו שם בית הכנסת. בית כנסת ישן, שיפצו את זה מחדש, לפני 100 שנה פתחו את בית הכנסת הזה, הגיע ראש הממשלה לפתיחה, אבל המזל שלנו שזה היה ערב שבת הפתיחה, ראש הממשלה זה היום היחיד שיכול להגיע, אז אני נתקעתי שם בשבת. רב אומר שאין כזה דבר נתקעתי. בקיצור, אני יושב שם בבית הכנסת בשבת, בליל שבת עושים סעודה, מזמינים את כל היהודים, ואני ביקש שכל יהודי יצג את עצמו ויגיד איך שהוא הגיע לקהילה. אני רוצה לשמוע את הסיפורים של כל אחד איך שהגיע לקהילה. זה מעניין, פתאום אתה רואה 50-60 יהודים בחור כזה, ולדיווסטוק, זה העיר עצמה, זה התרגום של המילה הזה, שזה המקום הכי מזרח ברוסיה. זה אתה טס וטס וטס, כשבמוסקווה בוקר, שם זה כבר לילה. בקיצור, נמצא שם אברך, אז חסידי שלמד אצלנו בישיבה, אני זוכר מיום הראשון שהוא הגיע. בקיצור, הוא היום מנהל שם בית חב"ד, מאוד מוצלח, הכל. יושבים שם בסעודה, נשאל כל אחד שיציג את עצמו ויספר איך הוא הגיע לקהילה. אז נמד בן אדם אחד, אז השליח אומר לי, זה התורם הכי גדול שלי. הוא זה שנותן הכי הרבה כסף מכולם. אז הוא מתחיל לספר את הסיפור שלו, אומר, יום אחד אני יושב במשרד, מקבל טלפון, אני שואל מי זה? אומר, אני הרב החדש שהגעתי לעיר. אז אני סגרתי את הטלפון ואמרתי למזכירה שמהיום והלאה כל טלפון צריך לעבור דרכה. אין יותר טלפונים שעוברים ישירות. אני לא רוצה רב, לא רוצה להיפגש עם רב. אני יודע מה שהם רוצים, לא צריך אותם. הוא אומר, מאותו יום כל טלפון שהגיע למשרד עבר דרך המזכירה. ברגע שרב התקשר, אמרו, לא שייך לדבר איתו, הוא עסוק, הוא לא נמצא, כל יום תירוץ אחר. וכך הרב התקשר עוד יום ועוד יום ועוד יום. הוא אומר, לכל הפחות 30 פעם הוא התקשר. יום אחד המזכירה הזאת לא הייתה בעבודה, ובטעות הבירו לי את הטלפון, ואני מקבל את הטלפון, אני שואל, מי זה? אומר, זה הרב שמתקשר לך. אומר, מה אתה רוצה? תעזוב אותי כבר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אומר, אני רוצה לעשות לך טובה. איזה טובה אתה? אין לי שום טובה, אני לא צריך שום דבר. אני אומר, אני רוצה לבוא לראות אותך 5 דקות לעשות לך טובה. אמרתי, ואם אתה תבוא 5 דקות ותעשה לי טובה, אתה תעזוב אותי? אומר, אני אעזוב אותך, רק תן לי 5 דקות לעשות לך טובה. והוא אומר, הגיע הרב הזה, לא ביקש כסף, לא ביקש שום דבר, הציע לי לניח תפילין. ואחרי 5 דקות הוא באמת עזב את המשרד. ואמרתי, אם זה, אני חשבתי שזה רב, זה מישהו אחר. אני חשבתי שרב זה מישהו שמגיע לנדנד, לבקש כסף. הוא בא והציע לי לעשות מצווה. אז אמרתי, אני צריך להכיר את הרב הזה. וככה הגעתי אליו. ואז כשהוא מציג את עצמו, אומר, אם הרב הזה בפעם ה-29 היה עוצר ואומר, זה לא שייך להגיע ליהודי הזה, אני לא הייתי פה היום. הרב אומר לי, אם אני הייתי עוצר בפעם ה-29, לא היה לי כסף להחזיק את הקהילה פה היום. אז האמת הוא שכל יהודי אפשר להגיע אליו. השאלה אם צריכים להגיע אליו, לפעמים זה מגיע פעם הראשונה, זה כבר למעלה מדרך הטבע. איך יכול להיות שיהודי פעם הראשונה שומע על, תחשוב, אתה הולך ברחוב, מגיע לך מישהו ואומר לך, אני רוצה שעכשיו אתה תתלבש כמו קלון, כמו ליצן. תתלבש כמו ליצן, 5 דקות תתלבש כמו ליצן. תגיד לו, לך לכל הרחוב, לך לעזאזל, מה אני צריך אותך? אני צריך להתלבש כמו ליצן? למה? יהודי הזה שבאמצע הרחוב אתה תציע לו לניח תפילין, זה לא פחות מזה. אז זה שיהודי יסכים זה בכלל נס למעלה מדרך הטבע. אם הוא יסכים בפעם ה-30, זה כבר, זה עדיין נס. אבל שבפעם הראשונה פתאום הוא אומר, לא, עכשיו הייתי בטיסה, אז יהודי אחד לא רצה להניח תפילין. ובאיזשהו מקום אני כבר, היו כל כך הרבה יהודים, אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אגיע לך פעם אחרת. בקיצור, הייתה שם אישה אומרת, אני חושב שעליו אתה השפעת הכי הרבה יותר מכולם. זה שהוא לא הניח תפילין, בסוף זה ידרדל לו ואכפת לו, והוא ראה שאחרים מניחים תפילין. אי אפשר לדעת. אבל האמת הוא שלכל יהודי יש נפש אלוקית, נפש חלק אלוקה, כמו שאצלנו. והוא רוצה, יש לו כל מיני ג'וקים בראש, העבודה שלנו זה קצת להוריד את הג'וקים האלה, ולנקות את השטח, ושיגיע לנשמה. איך זה יגיע לנשמה? כשאנחנו נחיה את זה, חי להכיס, כמו שמודבר בחסידות. יש חי, מישהו שחי. יש מישהו שהוא חי שנותן חייס לאחרים. לתת חייס לאחרים צריכים לחיות את זה. צריכים לקום בבוקר ולחיות את זה, וצריכים באמצע היום לחיות את זה. זה לא פשוט, זה... אבל זה בוודאי שזה זה עובד. זה מציאות שזה עובד. זה שהיום יש התוועדות בבני ברק, זה סימן שזה עובד. נכון, יוסי? יוסי ניסה לסדר את ההתוועדות הזאת כבר שנים. וכולם אמרו שזה לא שייך, ובוודאי שזה... כל מיני תירוצים. עד הרגע האחרון כולם היו בטוחים. אפילו ששון מורדכי, כולם חשבו, מה, זה בעיה לשים זה היום בטכנולוגיה? גם זה הגיע בקשיים. אבל דברים שמגיעים בקשיים זה סימן שזה הדברים הנכונים. אז לחיים, לחיים לכל אלה שאומרים פה שיש צופים, צייפים מהרפריים. בקיצור, לחיים, לחיים, שנתכונן לכ"ד טבת, כמו שאמרו, שנצל את היום הזה כמו שדיברו. יש אירוע מהרבה שכ"ד...